אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בעוד מהדורת קורונה דגם ב'. זה הדגם שלנו עכשיו. סגר חדש. גם הבוקר אנחנו ננסה לענות לשאלות, מצוקות, סוגיות שעולות ברוח הימים האלה, הלא פשוטים. הבוקר נדבר כאן על התארגנות כספית עם דוקטור אמיר הפז. נדבר על פתרונות ביקור בימי הסגר. ונדבר כמובן על נזקי הבדידות והבידוד הממושכים שנכפים על כולנו, אבל בעיקר ובמיוחד על הקשישים. יש לנו כמה מספרי טלפון למי שמבקש להפנות שאלות למומחים שיהיו איתנו הבוקר בשידור. הנה הטלפון האחד, 07-228-01-049. יש לנו גם נייד למסרונים, 055-966-3992. אני אחזור על שני המספרים, 07-228-01-049 ונייד למסרונים 055-966-3992. בצוות התוכנית הבוקר בר צ'פט ואיתי סופרין על התחקיר ולהפקה. דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, הנה שוב במהירות המספרים 07-228-01-049 ולמסרונים 055-966-3992. מדינת ישראל, אתם יודעים, אף פעם לא הצטיינה בטיפול בקשישים, וימי הקורונה והסגר העכשווי הזה ממחישים לנו עוד ועוד לרוע המזל ולעומק הצער את עומק המחדל הזה. התמונה שמתגלה לעיני רבים מאיתנו, אלה שרוצים, הרבה גם לא רוצים לראות, כמה בתי האבות שלנו עמוסים, כמה חוסר נכונות וכמה חוסר מוכנות יש לשלב קשישים בקהילה, כמה הגילנות חוגגת, וכל אלה מובילים לבדידות שדי מקשה ואפילו מסכנת את חייהם של קשישים לא מעטים. אנחנו חוזרים על הדברים האלה פעם אחרי פעם, משום שהפעם החומרה שלהם הולכת ובולטת מול ההקשחה בסדר, בסגר. לא, אין סדר, בסגר. מי שכועס ביחד איתנו על המצב הזה ויענה כאן על שאלות ככל שנוכל וקשורות בנזקים של הבדידות הזאת וההזנחה, הוא הדוקטור סמיר זועבי, הוא מרצה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי, והוא גם חבר בצוות המומחים של האוניברסיטה העברית, שהיא יוזמה של החוג לעבודה סוציאלית סביב ימי הקורונה. נגיד שלום לדוקטור סמיר זועבי.
שלום.
בוקר טוב לך, תודה שאתה מצטרף אלינו. קודם כל, אולי בקצרה קצת על הצוות הזה שקמתם, צוות המומחים באוניברסיטה העברית.
הוא צוות שהוא יוזמה של האוניברסיטה העברית בירושלים. מובילי היוזמה הם פרופסור ארי ארנון ופרופסור מונה חורי מהחוג לעבודה סוציאלית. והצוות כולל מומחים בתחומים רבים, כלכלה, רווחה, חינוך, נשים, משטרה אזרחית ועוד, כשהמטרה העיקרית של כל הצוותים האלה היא להציע, לכתוב דוחות, דוחות ולהציע פתרונות לבעיות שהן תוצאה של, של התפשטות מגפת הקורונה. ואני חושב שבמציאות של היום יש צורך בהרבה, כי מתווסף סל מצוקות מאוד מאוד עשיר בכל ההקשרים שמחייב התארגנות וטיפול.
כמה מומחים בצוות הזה בערך?
יש שם צוותים, צוות בריאות, צוות רווחה, צוות תכנון דיור ותחבורה, צוות כלכלה ותעסוקה, צוות חינוך, צוות נשים וצוות משטרה אזרחית. בכל צוות יש שני מומחים שמנהלים את העבודה הצוות, וכל צוות כולל מספר מומחים. זה מספר גדול של אנשי מקצוע, לדעתי עוברת ה-30 מומחים. כן. שמטפלים, שמציעים פתרון.
למי אתם מייעדים את ניירות העמדה האלה שאתם תכינו?
יש אתר אינטרנט שהוקם, ששם מופיעים את כל הדוחות וכל ניירות העמדה בהקשרים שמניתי מקודם, ולמעשה זה דוחות שיכולות לשמש אנשי מקצוע, יכולות לשמש...
לא שקלתם גופים. להעביר אותם למדינה, לגופים שמטפלים בתחום?
זה חומר חשוף שכל גוף, אני חושב שבשלבים יותר מתקדמים, זה הדוחות האלה וההצעות האלה יעברו לכתובות שמהם אפשר להפיק הרבה הרבה תוכניות טיפול. כן.
אוקיי, אני בטוח שאתם תמצאו דברים שיהיו קשים לראייה, לשמיעה ולעיכול, אבל בוא נשמע באמת אותך כמי ש-30 שנה כמעט עוסק בתחום של הזקנה, הזקנים, הטיפול בהם. מה בעיניך הדבר הכי קשה בבידוד הזה עכשיו לזקנים?
אני, האמת שאני מאוד, מאוד מתקשה למצוא את נקודת ההתחלה. כי לפני המגיפה, לפני הקורונה, הקשישים...
היו בתחתית הסולם ממילא.
בהחלט, לא היה חסר להם צרות ולא היה חסר להם בעיות בכל הקשרי החיים. גם כלכלה, גם חברה, גם נפש. אנחנו היינו עדים למציאות מאוד קשה בתחום הגילנות, בתחום ההקשרים הבינדוריים, האלימות, הבדידות. אז כל ההקשרים האלה אפיינו קשישים בצורה מאוד בולטת, ולצערי הרב, אוקיי, אמנם היו איזה צעדים שנועדו לטפל במצוקות של הקשישים בהקשרים האלה, אבל לדעתי, לעניות דעתי, התגובות לא היו תואמות את המציאות הקשה, כל כך קשה של הקשישים. עכשיו, אם מדבר על הבדידות, הקשישים הגיעו לקורונה עם אחוז מאוד גבוה של קשישים בודדים, כמעט איזה 40%, 43% של קשישים שסובלים בבדידות, וכשמדברים על בדידות, אנחנו לא מדברים על התופעה, לא מדברים אך ורק על התופעה, כי בדידות קשורה, יש לה מספר גדול של תופעות לוואי, שיכולות לפגוע ברווחת חייו של קשיש.
בוא תנסה למנוע אותם, דוקטור זועבי.
אז אפשר לדבר על ביטחון עצמי. מה מזין את הביטחון העצמי שלנו כבני אדם, אני ואתה וכל אדם אחר? זה הקשר עם האחר. אם אתה מתרגל את הקשר שלך עם האחר, אם אתה בא בקשר עם אנשים, אם אתה בא בקשר עם מסגרות...
סוציאליות.
בהחלט. אז זה משהו שיכול להזין את הביטחון העצמי שלך. הדימוי העצמי שלך הוא גם כן משהו שהוא קשור בצורה מאוד ישירה לביטחון העצמי שלך. אז אם ביטחון עצמי ירוד, הדימוי העצמי ירוד. עכשיו עוד מרכיב מאוד חשוב, הנושא של היכולת שלך לתקשר עם האחר. הכלים שמשמשים אותנו כבני אדם להתקשרות ולתקשורת עם האחר, זה עניין של כלים שאתה, אם אתה מתרגל אותם, אתה משמר אותם. אתה יכול תוך כדי תרגול ובאמצעות תרגול להעצים אותם. אם אתה לא משתמש, אז הכלים האלה נעלמים, והאדם הקשיש הופך להיות אדם שהיכולת שלו לתקשר עם האחר היא מאוד מצומצמת, היא מאוד פגועה. אז זה עוד מרכיב שמאוד קשור לנושא של הפעילות של מערכת החיסון של האדם, המצב הבריאותי, המצב התפקודי של האדם, שהם גם כן תוצאה של מעורבות, תוצאה של המשכיות, תוצאה של קשר עם האחר, וכשאתה מבודד, כשאין לך קשר עם האחר, אז הבריאות שלך במידה מסוימת נפגעת, היכולת התפקוד שלך נפגע, רמת התפקוד שלך נפגעת, ובהמשך אתה פחות מסוגל לצאת, פחות מסוגל לתרגל דברים שיכולים לשמור על הדימוי שלך כאדם עצמאי, כאדם מעורב, כאדם ממשיך בהתחברות שלו מהקהילה. עכשיו כל הדברים האלה למעשה נפגעו כתוצאה מהבידוד. ואני חושב, אם אני רוצה לדבר בכובע של איש מקצוע, בכובע של אדם שבקשר מתמיד עם קשישים, אני לעניות דעתי, הנזק של הבידוד הוא הרבה יותר גדול מהנזק של המגיפה עצמה, שהנזק של הקורונה עצמה. כלומר, אנחנו כאנשי מקצוע, כשהמגיפה תיעלם, אם תיעלם, אנחנו נצטרך לטפל בהרבה תופעות לוואי שהן תוצאה של הבידוד. הרבה תופעות לוואי שבחלקם פיזיולוגיות בריאותיות, בחלקם נפשיות, בחלקם כלכליות, האוכלוסייה הזאת סובלת, ואני חושב שהסבל שלה לא מספיק עולה על סדר היום הציבורי, לא מספיק מתייחסים אליו. הנזק הוא כל כך גדול, שלדעתי בחלק מהמקרים הוא נזק בלתי הפיך שלא נוכל לטפל בו בהמשך, ויש צורך מיידי להקים ועדות ולהקים שילמדו מאוד, בצורה מאוד יסודית, את הנזקים האלה, ולתכנן עוד מאתמול תוכניות טיפול ומניעה בישרים שהם לא מטפלים בהם היום, אנחנו לא נוכל לטפל בהם בהמשך.
כן, אתה גם מדבר על צורך דחוף לאפשר מודל של השמה אחרת שיאפשר לקשישים חיים טובים יותר. זאת אומרת, של יותר שילוב שלהם בקהילה, יותר שיתוף פעולה, שבעצם תורם תרומה משמעותית שאי אפשר לבטל אותה על ההמשך של החיים שלהם באופן מיטבי.
אני דוגל,
בוא תפרט קצת את המודל הזה.
אני דוגל במודל השמה שיאפשר אינטגרציה חברתית, שלא יבודד את הקשישים בתוך מסגרות גדולות שיש בהם מספר גדול של קשישים בעלי אותם מאפיינים, של בטוח לא תורם למצב הרוח ולמצבו הנפשי של הקשיש. אני חושב שיש צורך בלפתח מודל שיאפשר המשכיות חברתית, שיאפשר המשכיות כלכלית, שיאפשר המשכיות נפשית לאותם קשישים, שיאפשר אינטגרציה מאוד חזקה של הקשיש בתוך סביבת החיים שלו, עם אוכלוסיות, עם קבוצות גיל אחרות. מה שבטוח שהמודל העכשווי, המודל הקיים היום, הוא לא המודל שאפשר להצביע עליו כמודל מוצלח שיכול לתרום למצב נפשי חברתי של קשישים, במיוחד בתקופת הקורונה. זה בלט בצורה מאוד מיוחדת בתקופה שבה המגיפה מתפרצת ומתפשטת בצורה מאוד מאוד גדולה. יש צורך בלפתח מודל שיאפשר המשכיות ואינטגרציה חברתית של קשישים. המשכיות זה משהו שיכול לתרום בצורה מאוד משמעותית לרווחת חייו של קשיש בכל הקשרי החיים. המשכיות זה משהו שיכול לחסוך למדינה גם הרבה כספים שהיא צריכה להשקיע ולטפל בכל תופעות הלוואי של הבידוד ושל הבידוד של קשישים, בעיות נפשיות, בעיות בריאותיות, תפקודיות ועוד דברים נוספים רבים.
אז דיברנו על הבידוד והבדידות שיוצרת בידוד מקורח ולהפך, ואני רוצה, יש לנו מאזינה שרוצה גם לשמוע ממך וגם לספר לנו על הבידוד שהיא כפתה על עצמה ועל התחושות שלה שם במקום הזה. שלום חתון קרדינל מועלם.
קרדינל? מה קרדינל?
מה שם המשפחה שלך?
קליגלר. חתון זה בספי. אני תמיד אומרת שזה לא חתול, זה חתון בנון סופי.
חתון.
ואני מדברת עם דוקטור סמיר?
כן, דוקטור סמיר שומע אותך.
יופי, אז תן לי ככה קצת לדבר. טוב?
כן, כן, בבקשה.
יופי, אז אני רוצה להגיד שאני רוצה להצביע על טעות בהסברה, והלוואי, הלוואי, הלוואי, אפשר היה להתחיל מההתחלה. ולהגיד, חבר'ה, תשמעו, נתקפנו בנגיף שאנחנו לא כל כך מכירים, אבל הוא מאוד מסוכן כי הוא מאוד מדביק, ואנחנו לא יודעים מתי הוא מדביק, ואנחנו נדבקים ומדביקים, וככה הוא מתפשט, ואנחנו לא יכולים, זה משהו שקשה למישהו, אפילו לוועדות, להתגבר עליהם. זאת אומרת, מה זה אומר? מה זה מבקש? שכל אחד ייקח את האחריות על עצמו. שכל אחד יראה בכל אחד כאילו הנה הוא הולך להדביק אותו. וכל אחד ישמור על המשפחה שלו. וכולם ישמרו על... ובזה נהיה עסוקים. איך קרה לנו שאנחנו במקום... להיות בזה עסוקים, אנחנו עסוקים בלהגיד, למה אתם סוגרים אותנו? תגידי תודה, זה לרפא אתכם. אז אני רוצה בשורה התחתונה להגיד שההסברה לא הייתה נכונה, והלוואי, הלוואי שאפשר לתקן אותה. שבאמת, אז אני אגיד מילה על עצמי, לי יש אחות בארצות הברית, במקרה רופאה גם, אחות הגדולה שלי, ויום אחד היא שאלה אותי, תגידי, איך את שומרת על עצמך? ואז אני שאלתי את עצמי, איך אני שומרת על עצמי? ואמרתי, אני לא שומרת. בטח אני לא שומרת נכון, ובטח אני לא שומרת מספיק. ובאמת, מאז, אני הכרזתי על עצמי סגר עצמי. הסגר כולל שאם יש לי ילדים ונכדים והם רוצים לבוא, אני אומרת להם לא, עכשיו זה לא הזמן לבוא, וכו' וכו' וכו'. זה בעניין ההסברה.
חתון, מתי בכל זאת את מרגישה שהבידוד הזה הוא יותר מדי?
ברוך השם שאני לא מרגישה, אני אוהבת את הקורונה הזאת, אני באמת אוהבת אותה מהבחינה הזאת, לא חס וחלילה, אני לא אוהבת את כל מי שנדבק וסובל. הקורונה הזאת, מה אני אגיד לך, עוררה את כל מה שכבר מת בנו, רחמים, אכפתיות מהזולת, קצת זמן לאחר, קצת זמן לילד שלך, ואני כל פעם מגלה עוד נקודה שהנה הקורונה הביאה משהו טוב, באמת. וזה מאוד מעניין אותי כאילו לעקוב.
אני בטוח שגם המאזינים שלנו וגם דוקטור סמיר זועבי שאיתנו על הקו מופתעים מהעמדה שלך, אבל היא בהחלט עמדה מרעננת.
אני גם רוצה להגיד שזה זמן לכל אחד לעשות מה שהוא תמיד רצה לעשות, ולא היה לו זמן. בדרך כלל, הייתי עושה, אבל אין לי זמן, הנה יש לך זמן. תתחיל לחפור בעצמך, ובאמת, אני למשל מציירת וגם כותבת, אז כאילו, לי באמת, אני גם טיפוס של קצת לבד, אוהבת את הלבד. לא רק, גם את האחרים, אבל אין לי, במקרה, בדידות פה לא... אם מותר לי עוד נושא אני רוצה לגעת בו.
בקצרה, כן.
בקצרה. אסור להגיד את שמו, כי הוא תכף יעורר את מה? את כעס, לא כל הארץ. בטח לא של העולם, כי העולם מאוד מכבד אותו. העולם מכבד את נתניהו, והוא יודע למה. מה הוא עושה לנו? אני אומרת, אוקיי, מהקורונה. אם הוא הצליח בסגר הראשון להגיע כמעט לאפס, גם על זה כועסים עליו, גם זה לא בסדר. הביא כזה שלום, גם זה לא בסדר.
חתון, בואי, כדי שנוכל באמת לתת מקום לעוד מאזינים.
זהו, תודה רבה.
אז אנחנו שמחים שאת מוצאת דברים חיוביים והזדמנויות ב...
יכול להיות שאני לא שמעתי ועדת הסברה? אתה אמרת הרבה ועדות.
ועדת הסברה, דוקטור סמיר זועבי, יש גם ועדת הסברה בצוות המומחים.
היום הם מקימים אותה, בבקשה, היום.
כן, כן.
אוקיי,
תודה רבה חתון, דוקטור זועבי. הנה, שמעת תגובה קצת יוצאת דופן, אני חייב לומר, אבל היא בהחלט מעוררת מחשבה שאולי הבדידות הזאת למי שערוך אליה, היא יכולה להיות תקופה טובה.
אני חושב שאני אהבתי מאוד מה שאמרה, אני חושב שזה מאפיין קשישים פעילים, קשישים שדואגים להמשכיות חברתית, נפשית וכלכלית. זה מאוד טוב, זה התמודדות חיובית עם משבר. זה אני חושב, אני אומר איפה שאני הולך, שאפשר לראות במשבר כהזדמנות, כחלון שבאמצעותו אפשר לפתח דברים שלא עשיתי מקודם. אני גם כן במסגרת איסוף נתונים למחקר שאני מעורב בו, שמתי לב לנתון מאוד מעניין, שקשישים פעילים, כל הקשישים הפעילים שתפיסת העולם שלהם היא חיובית, מצאו תחליף. כל אחד בהתאם לנתונים הבריאותיים, הקוגניטיביים והנפשיים שלו. אני נתקלתי, נפגשתי עם הרבה אנשים שבמסגרת ההסגר הראשון, אלה שמסוגלים ואוהבים קריאה וצפייה בסרטים ודברים כאלה, ומסוגלים ללמוד טכנולוגיה מודרנית, מה שהם עשו במסגרת הסגר הראשון, זה שהם פיתחו את היכולות שלהם בקשרים האלה. הם קראו את כל הספרים שמאוד חשוב להם לקרוא ולא קראו בגלל מגבלות ודברים רבים. יש כאלה שהשתלבו בזומים וללמוד עזרים, איך משתמשים בעזרים טכנולוגיים בזום ובוואטסאפ ובדברים נוספים. אלה שפחות מסוגלים בהקשרים האלה, אנשים שלא כל כך מעניין אותם קריאה, הם פיתחו גינה בתקופה הזאת, בבית, בתוך הבית ומסביב לבית. יש כאלה שעסקו בספורט בצורה מאוד אינטנסיבית, מתוך מגמה ומתוך רצון לשמר את היכולת הפיזיולוגית שלהם. כלומר, מי שתפיסת העולם שלו חיובית, הוא בהחלט יכול למצוא בהסגר כחלון, כהזדמנות לצמיחה והתפתחות בהקשרים שלא יכל לעשות אותם מקודם. יש כאלה שאומרים שהקשר שלהם עם הנכדים התפתח והתרחב בתקופת הקורונה, בתקופת ההסגר, באמצעות העזרים הטכנולוגיים. אלה שהיו נפגשים עם הנכדים פעם בחודש, יש להם את הזום שהפך את המשימה למאוד פשוטה, ואז הם נפגשים כל יום. כלומר, תמיד אפשר למצוא את החלקים החיוביים בכל מצב. ואני חושב שאם אדם רוצה לעבור את המשבר הזה, את התקופה הזאת, בצורה חיובית, בצורה יעילה, הוא חייב לחשוב בצורה חיובית ולמצוא את החיובי שבמשבר, ותמיד יש דברים חיוביים.
אז הנה ראינו את חתון שמצאה המון דברים חיוביים.
בהחלט, אני נפגשתי עם הרבה אנשים כאלה.
כן, אז אולי באמת שווה גם להסתכל על אלה ולא רק על המצוקות, אלא על ההזדמנויות שבדבר הזה, אבל זה באמת יוצא דופן, כי רבים מהקשישים לא ממש ערוכים לבידוד הממושך, נכון. הזה. הדוקטור סמיר זועבי, מרצה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי, וחבר צוות המומחים של האוניברסיטה העברית, תודה רבה מאוד שהיית איתנו.
תודה, תודה.
להתראות. 60 החדש. כמו ששמענו עד עכשיו, וכמו שאנחנו יודעים לא רק מעכשיו, אחת המצוקות הגדולות באמת של הקשישים בימים האלה, בימי הסגר, היא הבידוד, ולא מעט מהם ממש משוועים לפתרונות שיאפשרו ביקורים של בני המשפחות, אלה שרוצים ואלה שמוכנים ואלה שיכולים. בראשית משבר הקורונה, לפני כמעט יותר מחצי שנה, קמה התארגנות שנקראת ושמרת, ומנהל אותה רונן גלשטיין, והוא איתנו עכשיו. שלום רונן.
שלום, צהריים טובים.
אתם בעצם שמתם לכם למטרה לייצר פתרונות לבידוד הזה?
ראשית, אני חושב שהנושא של דיירי המוסדות הגריאטריים, יש בו הרבה מאוד אתגרים. קודם כל לשמור על החיים שלהם, להגן שלא ידבקו, והמדינה, באמצעות מגן אבות, משרד הבריאות, משרד הרווחה ועוד, עושים בנושא הזה לא מעט, ואנחנו גם מסייעים, כזה שאמרת. אחד הנושאים המרכזיים, הנושא של החוסן הנפשי וההתמודדות עם הבדידות. אני חושב שיש הבנה והסכמה גם מצד משרדי הממשלה וגם מצד מנהלי המוסדות לכך שחשוב מאוד לאפשר ביקורי משפחות. ואכן מרבית המוסדות בתקופה של החודשים האחרונים, אחרי הגל הראשון, באמת פתחו את המוסדות ואפשרו ביקורים. הגל השני הנוכחי, עם דרור התחלואה הגבוהה מחד, ובואכה חורף מידך, אנחנו חושב שאנחנו לא מספיק ערוכים כדי לאפשר קיום של ביקורי משפחות בתקופה הזאת, למרות שיש הנחיה או של משרד הבריאות לאפשר את זה. לכן אנחנו חושבים שצריכים לקרות שני דברים שלא קיימים היום. אחד, לאפשר תשתית לביקור מוגן, ויש לנו מספר חלופות שיצרנו באמצעות כל מספר חברות שמאפשרות תשתית שמאפשרת ביקור שיש בהפרדות ומחיצות בכל מיני בעיות.
בוא תנסה באמת לתאר ביקור תחת אותו מודל שאתה מתאר פה.
במודל שאנחנו מציעים, יש, שוב, זה תלוי במוסד, וכל מוסד בנוי אחר, ולכן יש לנו מספר חלופות. החל כמו אוהלים שאפשר לבקם בחוץ, דרך מחיצות מתקפלות, מפתחות, גזיבוים מוגנים שאפשר לחמם, וכן הלאה וכן הלאה. כך שכל מוסד בהתאם לתשתית שלו ולמבנה שלו ולאופי של הדיירים בו, יוכל להתאים את המענה שהוא צריך.
זאת אומרת, אתה אומר להקים...
אפשר לעשות ביקור מוגן, אבל זה לא מספיק.
תן לי, בואו ננסה ללכת למקרה אחד, ככה שאולי ידגים על כל היתר. אני דייר בבית אבות, יש לי שלושה נכדים, אני רוצה לראות את שלושתם, כדי לא להמיס אליהם ביקורים נפרדים. איך אתם מציעים לקיים את המפגש הזה עם הנכדים, עם הבן, עם הקלה?
מה שאנחנו מתחילים שיקרה, שיהיה מרחב בתוך המוסד, וכל המוסדות יצרו לעצמם איזשהו מענה בקיץ, אבל עכשיו יהיה הרבה יותר מאתגר, לייצר איזשהו מרחב שבו יכול בן המשפחה לבוא, להיות מוגן, תהיה איזושהי הפרדה פיזית פשוטה בין מי שבא לבקר לבין הדייר המבוקר, ובאמצעות זה אנחנו נמנע את היכולת של הדבקה של בן המשפחה את הדייר, כי באמת אנחנו לא יודעים לזהות מי חולה ומי לא, או לחינופין מי מעומד ומי לא.
זאת אומרת, לשבת במשני עבריה של מחיצה שקופה, למשל.
נכון, שקופה, אין אפשרות לדבר וכן הלאה, ואולי אפילו אם כאלה, כמו שלוקחים היום מטוש, יש כמו כפפות כאלה שגם אפשר לייצר מגע, נכון, זה לא מגע באור וזה, אבל זה עדיין מגע, חיבוק, לחיצת יד או מה שזה לא יהיה, שיאפשר גם את החמימות החלקית הזאת במגבלות שקיימות.
מתוך כפפות כאלה, כן.
כן, עכשיו, אחד המוסדות שצריכים סיוע כלכלי לא גדול, ברמה של מדינה, לסך כל המוסדות זה בערך כ-2 מיליון שקלים, כך שכל מוסד יוכל לרכוש את האמצעי שמתאים לו מתוך סל הפתרונות שאנחנו יצרנו. הדבר השני שמקשה עליהם זה כוח האדם, כי אם בשגרה אני כבן משפחה יכול לבוא להיכנס לאותה מחלקה שבה נמצא קרוב המשפחה שלי, לבקר אותו ולצאת החוצה, זה לא מצריך מהמוסד יותר מדי. בקורונה, בתקופת קורונה, צריך מישהו מתוך המוסד שבודק את הנכנסים, חום וכן הלאה, מוודא שהם מתמגנים, מביא את הדייר למקום הביקור ונמצא שם במהלך הביקור. הכוח האדם הזה לא קיים היום במוסדות, אין להם את המשאבים לממן אותו. וגם זה אירוע לא גדול מבחינת המדינה שיכולה לתמוך, ואני יודע שיש תמיכה של משרד הבריאות לעשות את זה, רק שעדיין אין את המשאבים. לתמוך במימון לכוח אדם זה בערך 1.5 מיליון, 1.7 מיליון לחודש, אבל זה משנה את המציאות, ואני חושב שאנחנו חייבים את זה לדיירי המוסדות, שנמצאים במצב לא פשוט.
כן,
אנחנו עושים עוד הרבה מאוד פעולות, כן. בהקשרים של שיפור ה-well-being של הדיירים, אבל הבסיס, ביקורי המשפחות, את זה חייבים לוודא שקורה. שוב, יש אישור של משרד הבריאות על גבול ההנחיה, המוסדות, מנהלי המוסדות מאוד רוצים, אבל בראש ובראשונה חוששים להדבקה, ולכן אם לא יהיה להם את האמצעים, ולא יהיה להם את הכוח אדם, הם יתקשו לממש את במיוחד בחורף.
אתם גם מציעים מתנדבים או אנשי או כוח אדם שיכול לבצע את המשימות האלה כמו אנשי או
סל,
בחורות?
סל שלם של פתרונות בהקשר, כן. של כוח אדם, החל ממתנדבים, אך חשוב שהם יהיו קבועים ולא כל יום מתנדב אחר.
כן.
דרך אנשים בתחר.
מי כמונו יודעים את חשיבותו של הרצף.
נכון, וגם הקשישים כמובן. וגם בדיקות, חלק מבני המשפחה, יש כאלה, לא הרבה, אבל 15-20%, זה כאלה ש... לפני תרום הקורונה, הגיעו יום-יום למוסד וטיפלו בקרוב משפחתם. הם למעשה היו חלק מהצוות. ואת אלה אנחנו מציעים שעשו להם בדיקת קורונה אחת לשבוע,
כן.
כמו שעושים לצוות במוסדות הגריאטריים, כך שהם יוכלו להיכנס כל יום בצורה אחרת, באמת להיות אפילו עזר לצוות, וכמובן תפלו בין המשפחה.
כן.
ונזכור עוד דבר,
יעדר בקצרה אנחנו משפחות, צריכים לסיים. בקצרה,
יעדר בקרוב משפחות מעבר לקושי הנפשי, וההידרדרות שזה מייצר לדיירים המוסדות, הביקורים האלה הם גם סוג של בקרה ועיניים נוספות לצוות, להנהלה של המוסד, לגבי המטופל, לגבי הדייר שלהם. וכשזה לא קיים, אז זה עוד משהו שחסר בשלם הזה.
רונן גלשטיין, מנהל היוזמה, המיזם, ושמרת, תודה רבה, ונקווה שהפתרונות שלכם יוסמו, וכך אנחנו נוכל לראות יותר מפגשים אנושיים בין המבודדים הקשישים לבין בני המשפחות שכל כך חשובים להם. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, ומחתימה טובה ובריאות.
גם לך, תודה רבה. אנחנו נזכיר לכם את מספרי הטלפון שאליהם אתם יכולים להתקשר כדי להפנות שאלות למומחים שלנו. עוד מעט יהיה כאן איתנו אמירה פז, שהיא גרונטולוגית פיננסית, שתוכל לענות לכם על צעדים כלכליים שכדאי ואפשר לחשוב עליהם. עכשיו יש לנו הרבה זמן להתעסק עם הדברים האלה, אבל אני אזכיר קודם את המספרים. 07-2280-1049 וטלפון נייד למסרונים 055-966-3992.
60 החדש.
האיומים הארוכים האלה בבית מתוך כפייה מייצרים לנו, קצת צחקתי קודם, אבל זאת עובדה, יש לנו הרבה זמן פנוי יחסית שאנחנו צריכים למלא בבית בזמנים שלא היינו רגילים להיות בהם, ואפשר באמת לנצל את הזמן הזה לתוכניות או לסדר שלא עשינו קודם. במקרה הזה אני מדבר על תוכניות כלכליות או כספים או תוכניות או השקעות שלא טיפלנו בהם במרוצת הימים העסוקים שלנו. היום אנחנו ננסה לעשות סדר בזה, במיוחד בזכויות של בני הגיל השלישית, ולענות על שאלות שעולות בפני מי שמנסה לעשות סדר בדברים האלה. הדוקטור אמירה פז היא מומחית לגרונטולוגיה פיננסית, עוד מעט נשמע על זה יותר, והיא מייסדת ומנכלית מרכז בסביבה בריאה, שמספק שירותים רב מקצועיים לבני הגיל השלישי בביתם. עכשיו אנחנו נדבר איתה על כך. שלום דוקטור אמירה פז.
שלום שלום איציק, מה שלומכם?
תודה רבה. בואי נדבר קודם קצת על הצירוף הזה, גרונטולוגיה פיננסית, זה צירוף שאנחנו לא כל כך מכירים.
נכון, אני לא יודעת אם גרונטולוגיה בכלל באופן כללי זה מונח או מילה ידועה בציבור.
יותר ויותר, אני מקווה שבזכותנו יותר.
אז קודם כל זה נחמד לאנשי המקצוע, כי אנחנו בדרך כלל שואלים אותנו גרומה, אז גרונטולוגיה זה מדעי הזקנה, לומדים את זה בארץ לתואר שני ולדוקטורט, ויש גם מקומות שלומדים ייעוץ גרונטולוגי, וגרונטולוגיה פיננסית מתעסקת בהיבטים פיננסיים של הזקנה. לחקור היבטים כאלה ואחרים שהם קשורים לכלכלת הזקנה.
אוקיי, ואת בעצם, היום את עומדת להעביר איזושהי סדנה שקשורה בתחום הזה לבני הגיל השלישי, נכון?
נכון.
בואי נדבר על הסדנה באמת, מה יהיה בה ואיזה שאלות יעלו בה, ואנחנו ננסה לצרף גם מאזינים שישאלו אולי שאלה.
אוקיי, אז אני, ראשית, אם תרשה לי, אני אספר את הסיפור שמאחורי הסדנה.
בשמחה, בשביל זה את פה.
אנחנו מנהלים קהילה בירושלים, קהילה מאוד מאוד מיוחדת של יוצאי צפון אמריקה, שהחליטו שהם רוצים להישאר ביחד בבתים שלהם, ולאורך זמן. אחת מחברות הקהילה, שמה היה טרי ישראל, והיא לצערנו נפטרה במפתיע. יום אחד היא פתאום לא הייתה איתנו יותר, והילדים שלה מצאו מחברת בבית, במחברת הזאת היה הכל, הכל, בכל מכל, היא סידרה את כל הדברים שלה, הנגישה אותם למי שבא אחריה. עכשיו, לצערנו, אירועים כאלה יכולים לקרות לכל אחד מאיתנו, אפילו בכל גיל, שבהם אנחנו לא נוכל, גם אם יהיה בחיים, אבל לא תמיד נוכל להחליט בשביל עצמנו, והמחברת הזאת היא בעצם מין סוג של העברת מקל לאחרים, על מנת שיוכלו להמשיך להתנהל גם עבורנו וגם עבורם בצורה יותר קלה, ואמצעי לעשות סדר בחיים שלנו.
שזה מה שבעצם את הולכת ללמד היום בסדנה.
נכון.
העברת הדגל. מעבר לצבא.
אנחנו קוראים לזה מהאמוציונלי לרציונלי ולהפך. אנחנו, זה מאוד מאוד קשה לחשוב על עצמך כשאולי לא תוכל או לא תהיה מסוגל, או בטח, בוודאי כשלא נהיה כאן. אז אנחנו עוברים ככה קצת על השלבים האמוציונליים, מתחברים למקום הזה של האחריות האישית, ומתחילים לעשות סדר בכל הנושאים הכלכליים, משפטיים של ההזדקנות.
זאת אומרת, בעצם הסדנה שלך מופנית למבוגרים בתחילת הגיל השלישי שלהם, או לבני המשפחה אפילו, צעירים יותר? או שבני המשפחה לא מעורבים?
בסדנה הנוכחית בני משפחה לא מעורבים, יש לנו אנשים מגיל 70 עד 87, שזה מדהים לראות מה שהזום באמת אפשר לעשות לאנשים מאוד מבוגרים, שלא ציפינו שיהיו שם. ואנחנו עוברים נושא נושא, לדוגמה מה אנחנו צריכים לבדוק.
זהו, בוא נתחיל נושא אחד ככל שנספיק ונלך. מה יהיה הנושא הראשון שתעסקו בו?
אז אני, בתמצית דיברנו על בנקים וביטוחים, אבל אחד הנושאים שאנחנו שמים עליו דגש זה מסמכים משפטיים בזקנה. כלי כמו ייפוי כוח מתמשך שמאפשר לנו, לאנשים מבוגרים ולאנשים גם בגילי הביניים, להחליט מה יקרה אם אנחנו לא מסוגלים להחליט על עצמנו. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה גופנית, ולהעביר את המקל באופן פורמלי, במסמך מסודר שהמדינה הבנתה אותו בחוק, למישהו אחר. אם זה לילדים שלנו, אם זה לנכדים שלנו, אם זה לחבר או חברה, למי שאנחנו בוחרים. זה נעשה בשיתוף פעולה, זה נעשה כשהמייפה הכוח, מעביר למייפה הכוח והוא מודע לזה, זה לא כמו צוואה. שאנחנו לא יודעים מה
כן,
נמצא
כן,
שם.
כן, כן, רק נסביר למי שלא יודע, זה באמת מכשיר פנטסטי, שבו אתה יכול להחליט, גם כשאתה לא יכול להחליט, בעצם זה הרעיון, ואתה בעצם מצווה או נותן אפשרות או ייפוי כוח למישהו שאתה סומך עליו, שהוא יעשה בשבילך את ההחלטות הרפואיות והכלכליות, כאשר אתה תהיה בחוסר יכולת להחליט, מכל מיני נכון. סיבות נפשיות, גופניות, בריאותיות אחרות. וזה נותן איזשהו שקט שבאמת גם כאשר תאבד את השליטה, לא תאבד אותה.
נכון. וזה יכול להגיע לדברים כל כך קטנים אבל משמעותיים, כמו נשים שמבקשות שישמרו אותן מטופחות, או גברים שרוצים, סבא וסבתא שרוצים לתת לנכדים ברגע שהם יתחילו ללמוד. או שהתחתנו איזשהו סכום כסף, גם אם הם לא יוכלו להחליט אז, אבל הם מחליטים על זה היום, זה נותן איזושהי המשכיות. כוונה כמובן, כל עוד הבן אדם בחיים, אחרי מותינו, זה כבר סיפור אחר, זה נושא של צוואות.
כן. אתם מתעסקים גם בייעוץ יותר ספציפי, נאמר, עם אנשים שכן מתעסקים באיזשהו, בהשקעות, קנייה, מכירה של מניות, אגרות חוב, התנהלות בשוק המניות. אתם מתעסקים גם באיך לעשות את הדברים האלו?
לא, אנחנו פחות נוגעים בייעוץ השקעות, זה לא התפקיד שלנו, אבל כן בתקנון.
לא ייעוץ, אבל בעצם הכניסה לעיסוק בזה. זאת אומרת, אם אני שוקל להיכנס לזה, אם מישהו ישאל אותך האם הוא רוצה להיכנס לזה, מה הוא צריך לדעת כדי שהוא נכנס לשוק ההון?
זה פחות, אם אנחנו מתייחסים לגיל השלישי, אז זה פחות התחום שלנו, אנחנו רק יכולים לייעץ, לעשות את זה בזהירות, לקחת כמה שפחות סיכונים בגיל הזה, להשקיע סולידי, ולהפנות לגורמים רלוונטיים שאנחנו סומכים עליהם, שלא הכניסו את ה... לקוחות שלנו לאיזה שהן הפתקאות מיותרות לגיל, וראו את התקופה הזו, חוסר היציבות בשווקים הוא כזה שבגיל 80 אם אתה מאבד כרגע את הכסף לא בטוח שתוכל כבר להחזיר את חלקו.
מה הנושא הבא שתעבדו עליו בסדנה?
אז עבדנו, אנחנו נעבוד על ביטוחים, לרובנו יש ביטוחים מביטוחים שונים, לא תמיד אנחנו יודעים מה יש לנו, לא תמיד אנחנו יודעים גם מי המוטבים שלנו בביטוחים. לפעמים אנחנו רשומה גרושה מספר אחת, אבל אנחנו כבר עם האישה מספר ארבע. חשוב לנו שמי שרשום הוא זה שיקבל איזה סוגי ביטוחים כדאי להשאיר בגיל הזה, איזה סוגי ביטוחים בכלל אנחנו יכולים לעשות. יש ביטוחים שהם עד גיל 85 אפשר לעשות, יש כל מיני סוגים של ביטוחים. אז בהרצאה כזו אנחנו משלבים גאונטולוג שהוא גם מתחום עולם הביטוח, והוא נותן הרבה מאוד אינפוטים לאנשים כדי שילכו לחפש מה יש להם וגם לבדוק באמת אם הם צריכים את זה או לא כרגע.
יש עוד נושאים שעולים מהשטח או זה כל הנושאים שאת חושבת עליהם במסגרת ההתמחות שלך?
עולות הרבה שאלות מהשטח. לא על כולם אנחנו יודעים לענות באופן מיידי. הרבה מאוד נושאים של גם מה מגיע לי מהמדינה, אם וכאשר אני אזדקק. הפתעה מאוד גדולה שיש גם מבחן הכנסות לכל מיני ביטוחים, למשל ביטוח לאומי בגמלת ציוד. אנשים חושבים שזה זה, שילמנו כל החיים, יחזור אלינו בחזרה. ואז שהם מבינים שהדברים הם לא כפשוטם, אז הם מבינים עד כמה באמת נדרש להתארגן ולראות מה האמצעים שיעמדו לרשותם, במידה והם יחליטו להיכנס לדיור מוגן בעתיד, במידה והם יצטרכו לטפל בעצמם בבית.
אז בואי באמת תנסי ביחד איתנו, אנחנו ננסה יחד איתך, את בעלת המקצוע כאן, לעשות אולי איזושהי תוכנית, נגיד, אני בן משפחה שלך, אני בא אליך ואומר לך, דוקטור אמירה פז, יקירה, תעזרי לי בבקשה לתכנן, אני יוצא לפנסיה עוד מעט, אני רוצה לתכנן את החיים שלי מכאן הלאה, מה אני צריך לדעת כלכלית?
אוקיי, אז קודם כל, הדבר הראשון, לדעת מה יש לנו. רבים מאיתנו לא ממש יודעים או זוכרים מה יש. זה מתחיל בחקר בהר הכסף ובכל מיני אתרים שגם המדינה נותנת לנו. יש לנו כל מיני פוליסות ישנות, קופות גמל ישנות, חשבונות בנק שאולי שכחנו לחלק הממוזלים בינינו. להתחיל לעשות סדר, ובאמת כמו שאמרת בפתיח שלך, התקופה הזו שאנחנו סגורים בבית זו תקופה נעדרת, לשלוף את כל הארגזים ולהתחיל לעשות סדר. ולבדוק מה יש לנו בבנקים, מה יש לנו בקופות הגמל, מה יש לנו בחסכונות, מה יש לנו בחברות הביטוח, איזה מסמכים הכנו או לא הכנו, כל הסיסמאות שיש לנו בכל מקום לכל האתרים.
דוקטור אמירה פז, אני רוצה לעצור אותך משום שיש לנו מאזין שבאמת עשה אולי כנראה כבר סדר והוא יודע פחות או יותר מה יש לו והוא תוהה באמת לאן ללכת מהנקודה הזאת. אם אני הבנתי נכון, אנחנו נפנה אליו עכשיו ונשאל אותו. שלום לברוך קופולד.
שלום.
אתה מבקר במרכז היום קרמל בשילו בחיפה, נכון?
נכון.
אתה רוצה לשאול...
אני כבר 9 שנים פה.
כמה?
9 שנים.
9 שנים, עד 120. הדוקטור אמירה פז איתנו, היא שומעת את השאלה שלך.
כן, בבקשה.
תשאל, אתה רצית לשאול אותה מה אתה יכול לעשות עם הכסף, נכון?
כן.
תשאל אותה במפורט. כן, היא שומעת אותך, דוקטור אמירה, תגידי לו.
אני שומעת,
כן, ברור.
רגע, אני שומע אותך, כן?
כן, היא שומעת אותך גם.
מה רצית לשאול, כן.
אני עבדתי 42 שנה בבנק לאומי. אני הייתי מנהל בכיר בבנק לאומי, ואני מתמצא בפיננסים. כן. ואני רוצה לשמוע אותך מה לעשות היום עם את הכסף.
אוקיי.
מהשקעות.
אוקיי.
אוקיי, אז... ברוך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. הדוקטור אמירה פז תענה. אנחנו לא יועצי השקעות, אבל דוקטור אמירה פז יש לה בוודאי מה לומר על זה. נכון. תודה שהיית איתנו, ברוך.
להתראות. תודה לברוך. באמת שאלה שמעסיקה הרבה אנשים. אני חושבת שהדבר הנכון ביותר זה להתאים את רמת הסיכון, ולוודא שאנחנו ברמת סיכון מותאמת גיל. עכשיו, ברוב הבנקים, עושים את העבודה הזאת, זאת אומרת, בודקים מה גיל האדם ומה רמת הסיכון שהוא מעוניין להיות בה, צריך לעשות את זה, זאת אומרת, על פי חוק צריך לעשות את זה, להתאים את תיק ההשקעות לגיל ולמצב, ומתשאלים מאוד מאוד יפה. אבל כדאי לוודא, לפעמים אנחנו אומרים כן לאיזושהי השקעה שלא בדיוק הבנו, מניסיון אישי, מניסיון של ההורים שלי, לא תמיד אנחנו מבינים עד הסוף מה רמת הסיכון בה, ואחר כך אנחנו מופתעים שהפסדנו כסף, אז כן ללכת לנסות להבין, ואם אנחנו לא מבינים בעצמנו, אז להביא איתנו צד שלישי, שאנחנו סומכים עליו, שיכול לשאול שאלות, שיכול יחד איתנו לעשות חשיבה משותפת. הרבה פעמים זה הילדים שלנו, אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות גם מישהו אחר, שאנחנו פשוט יכולים להתייעץ איתו.
יפה, אז זה בתשובה לשאלתו של ברוך. בואי נמשיך בתוכנית שלנו, תוכנית הפרישה שאנחנו מסרטטים. כדי שתהיה לנו פרישה פיננסית לא מכשילה.
כן. אז אני אומר, התחלנו בסדר, ומתוך הסדר הזה נולדות הרבה תובנות. של איפה, איפה, מה אני צריך לטפל, איפה אני צריך לחפש, גם עולות שאלות בין אישיות מאוד משמעותיות.
כמו מה?
כמו, האם אני סומך על הילדים שלי שיטפלו בי כמו שאני צריך, ואם כן, מי מהם יכול לעשות מה, ועל מי אני רוצה להטיל אחריות. עולות שאלות גם של מה יקרה אחרי מותי, כמובן, שזה שאלות שלא תמיד נוח לנו ונעים לנו להתעסק בהם, או לעסוק בהם, וגם שאלות מיסויות, יש היום כל מיני כלים מיסויים, תקנה 190, שאני יכול להשקיע בדרכים מסוימות כדי שהיורשים שלי לא ישלמו מיסוי גבוה, או שיהנו מאיזה שהם הטבות.
כן, אולי באמת תפרטים, את יכולה טיפה על תקנה 190, היא מתחילה להיות מפורסמת בזמן האחרון, כי יש למישהו כנראה אינטרס לדחוף אותה, כנראה, אבל גם...
אני פחות בקיאה בה, אז אני מעדיפה לא להיכנס למקומות שאני אכל, אין לי תרומה משמעותית. אבל אני חושבת שהכלים, הם לא משתנים מאוד מהר, אבל כמו שהייפוי כוח נכנס לפני 2.5 ועשה שינוי אדיר בתפיסה של אנשים את, את השנים הבאות עליהם לטובה, וגם התקנות האלה ואחרות המיסויות, גם מיסויים על רכישות דירות או דברים כאלה, צריך לדעת, צריך להכיר. עכשיו, לא תמיד יש לנו את הכלים לעשות את זה בעצמנו, אז זה לא נורא. לקחת גם ייעוץ מקצועי בכל תחום, ניסוי ומשפט וכלכלה, על מנת לעשות את הדברים נכון, הרבה פעמים זה מחזיר את הכסף ויותר מזה. כלומר, זה מייצר לנו דווקא כסף חדש.
כמה השתתפו היום בסדנה שלך?
הסדנה שלנו היא 14 נשים. נשים, הנשים הן לוקחות את המושכות בכיוון הזה, חלקן ללא בני זוג וחלקן עם בני זוג. הבן זוג החלק מהן, אנחנו רואים אותו יושב בצד ומקשיב קשב רב, אבל קצת מתבייש להראות שהוא צריך לשאול שאלות, שזה דווקא מאוד מעניין. ואני חייבת להגיד שזה פשוט מדהים שנשים מעל גיל 80 שואלות שאלות סופר רלוונטיות, סופר ענייניות, וממש רוצות שניתן להם שיעורי בית מה לעשות מפעם לפעם. זה מרתק בעיניי כחוקרת מגדר וכלכלה של הזקנה. אנחנו די ראיתי במחקר שלי שנשים מגיעות לזקנה באמצעים פחותים ובתובנות כלכליות נמוכות יותר, אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את השינוי בהתאבותו כשנשים לוקחות את האחריות על החלקים הפיננסיים המשפטיים שלהם.
זה מרתק, את אומרת שרואים שינוי. בקצרה, למה את מייחסת את זה כמי שחוקרת?
התארכות תוחלת החיים והעצמאות היחסית של נשים לעומת הדורות הקודמים, כלומר רוב הנשים כבר יש להם איזושהי פנסיה, עדיין יש תלות גדולה בבני הזוג, אבל יש לא מעט נשים שכמו שהעלייה בשיעורי הגירושים שנשים יוזמות היא מאוד משמעותית בעשורים האחרונים, אז נשים מבינות גם שהן צריכות לדאוג לעצמן, ולעיתים הן נותרות אם הבן זוג נפטר, אנחנו יודעים שאנשים נשארות אחרי, במספרים הרבה יותר גדולים נשארות לבד, אז יש איזושהי הבנה שהן צריכות לדאוג לעצמן. זה מאוד מאוד מרשים.
אז הנה, את רואה את זה בשטח קורה גם בסדנאות שלך, הדוקטור אמירה פז, מומחית לגרונטולוגיה פיננסית. תודה רבה מאוד שהארת את עינינו.
תודה, איציק.
שנה טובה.
שנה טובה.
להתראות. עם הצלילים האלה של המתיקות והמליחות, אנחנו נסיים את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, לברט שפט ולאיתי סופרין על התחקיר, על ההפקה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושע ומאחל לכם שמחה גדולה. תודה רבה, להתראות.
הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב.